שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח גם באמצעות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93, הודעות כתובות בלבד.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום ביוד באב, ורבותינו מלמדים עיקר שריפת בית אלוקנו היה בעשירי. אמנם נכון, התחלת דפוענותה, היא הקשה, היא העיקר, ולכן התעננו ביום תשעה באב. מלבד מה שמגלגלין חובה ליום חייו, וחמישה דברים הראו את אבותינו ביום תשעה באב, בכל זאת, גם בעשירי, ממשיכים אנחנו מעט מענייני האבל, ממשיכים אנחנו מעט להזכיר שכמו היום, חרב ונשרף בית אלוקנו. ההזכרה, אמנם נכון, כתובה לנו בשולחן ערוך, להימנע מאכילת בשר, והמשמעות היא במשך כל היום. ומה שלא כתוב שאחרי חצות לכבוד שבת יהיה מותר, אין דבר כזה שיהיה מותר. זה לא נכון. בכל העניינים, אין לנו שום הבדל בין ערב שבת לכל הימים האחרים, בין מוצאי שבת לבין כל הימים האחרים. כל מנהגי האבל שייכים גם ביום שישי אחר הצהריים, אין הבדל, וביום שישי אחר הצהריים אין לאכול בשר. ואם נשאל מדוע האחרונים לא התייחסו לזה, אמנם מרן לא כתב, אבל למה האחרונים לא התייחסו לזה? מפני שבדרך כלל בכל יום שישי אף אחד לא אוכל בשר. מי אוכל בשר סעודה ביום שישי אחר הצהריים? אם אוכלים, אוכלים משהו כליל כדי להיכנס לשבת, לאכילה, בתיאבון. אם לא יצטרכו בכל יום שישי לכתוב, אין גם צורך לכתוב ביוד שחל ביום שישי. ואומר שגם היום צריך להימנע מלאכול בשר כלל ועיקר, בליל שבת נאכל כפי רצוננו, כפי הנדרש לנו, לכבד את השבת עד כמה שהדבר בידינו, לא להראות שום סימן מכאן ועבר, אלא רק מכאן ואילך. כי הימים מיוד א' באב והלאה, עד יום רביעי הבא שהוא יום ט' באב, הם הולכים ועולים מדרגה לדרגה, הולכים ומתקדמים עד שמגיעים אל השיא, אל הפסגה, ביום ט"ו באב, שעליו אמרו רבותינו, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. משמע שב-15 באב היום הוא מאוד מאוד משובח, ולא מגיעים אליו פתאום. יש לנו ימי הכנה. ימי ההכנה מתחילים החל ממחר, דהיינו יוד א' באב, כל יום עולה ומתקדם, כדי שנוכל באמת להגיע אל המקום הגבוה של יום 15 באב, יום ט"ו באב. כן, בבקשה לשיחה.
בוקר טוב הרב.
בוקר טוב ומבורך.
רציתי לשאול, אתמול אכלנו יוגורט אפרסק, ומצאתי שבתוך היוגורט הזה יש חתיכות של אפרסק. זאת אומרת, השאלה אם לא צריכים לברך על זה בפני עצמו בורא פרי העץ. אפילו שזה בתוך סעודה. זה היה בתוך סעודה עם לחם והכל, אבל לא צריכים לברך בורא פרי העץ, אני שואל.
כן. הפירות שנמצאים בתוך המעדנים, בין אם זה תות, ובין אם זה אננס, ובין אם זה, כמו שהזכרתם, אפרסק, לא מברכים עליהם. יש לנו כלל גדול, עיקר ותפל, לא מברכים על התפל, אלא רק על העיקר. וכיוון שהעיקר נאכל עם פת, ממילא גם העיקר, דהיינו המעדן, תפל ללחם. והתפל לתפל נשאר כמו התפל, לכן אין צורך. השאלה שלך יכולה להתעורר כאשר אדם לא נמצא בתוך סעודה. לוקח לעצמו במשך היום איזו אכילה, לוקח את המעדן ואוכל, ויש בתוכו חתיכות של פרי. חוץ מביסקוויטים שיש במקומות מסוימים, על שום דבר לא מברכים. רק על הביסקוויטים מברכים, כיוון שחמישה מיני דגן לא מתבטלים לעולם. הפירות כן מתבטלים. לעומת זה, החמישה מיני דגן לעולם לא מתבטלים.
זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מותר לשים סימנייה בשבת, שאתה יודע איפה אחזת, נגיד קראת תהילים, או קראת, למדת גמרא, ואתה רוצה לדעת איפה אחזת, זה אסור, זה מותר, אני לא יודע.
לא רק סימנייה מבחוץ מותר, אפילו סימנייה שמקפלים את הזווית של הדף למעלה, שזה קוראים לזה הילדים קרן חמור, זה מצוין, אפשר לעשות בהחלט. זאת אומרת, אין לי כאן כוונה להכין משבת לחול, יש לי כוונה להמשיך ברצף הלימוד. ואם אני ארצה אולי ביום שבת עצמו, יישאר לי עוד מעט פנאי ללמוד, אדע איפה אחזתי כדי שאני אוכל להמשיך. זאת לא הכנה משבת לחול, מותר לעשות כך. אבי מורי, עליו השלום, היה בכל ליל שבת יושב ללמוד עד שעות מאוחרות בלילה, והיה מכין את התשובות בהלכה שהיה כותב אותם במוצאי שבת. אחרי השיעור הגדול, הוא לא היה הולך לישון. הוא היה יושב וכותב ומעלה על הכתב את כל מה שהוא הכין לפני כן. מתי הוא הכין את הכל? בשבת. וההכנה של דברי תורה אין בדין הכנה. לכן, תלמיד חכם, בין אם זה רם בישיבה, או מגיד שיעור, או משגיח, או מסור שיעורים לבעלי בתים, רוצה להכין שיעור עבור כל השבוע, עבור איזה יום בשבוע, שם זה ברור שזה משבת לחול. אבל כיוון שעצם הלימוד תורה זה דבר חשוב, מותר יהיה להכין אפילו את השיעור. וכן, חזן שאין לו זמן, רוצה להכין את הקריאה בתורה לשבת הבאה. מותר להכין, גם בשבת אין כאן דין ההכנה.
זה, ועוד אפשר לעשות שאלה קטנה.
כן.
שמעתי אתמול מזה תלמיד חכם אחד, שברדיו אחר, תחנה אחרת, שבשבת נחמו צריכים להיות בשמחה, ולעלות על שולחנו מאכלים טובים. בן דוד עוד לא הגיע, מה השמחה?
השאלה העקרונית יותר, אתה שואל שאלה מצוינת. מחר אנחנו נקרא בהפטרה, כבר היום מי שקרא שניים מקרא ואחד תרגום קרא את ההפטרה, נחמו נחמו עמי. על מה? קיבלנו איזה בשורה? קיבלנו איזה ידיעה? על מה נחמו? אם כך, השאלה לא רק אם להיות בשמחה או לא, השאלה עקרונית על מה הנחמה. והתשובה, עצם הדבר שעברנו את היום הזה בשפל, בבכי, במצב של אבלות, אפילו שעברו בעוונותינו הרבים 1952 שנה, זה עדיין נראה טרי. כולנו ציירנו בשכלנו איך בית המקדש עולה בלהבות, כולנו ציירנו בשכלנו איך שואלים ילכו בו, ישבו וזלזלו וחגגו שם בכל מיני הוללות. כל אלה דברים שמעלים לנו על לב את הטריות ואת את הגישה היותר נכונה, שזה עדיין לא אבלות שנשכחה, זו אבלות שהיא טריה. הזמן עושה את שלו. לכן, גזרה על המת שהשתקח מן הלב כעבור 12 חודש. איך אנחנו אחרי 1952 שנה מצליחים להוריד דמעה? יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל השברון לב נמצא אצל כולם, במידה שווה. אצל כולם הרגשה נוראה, איך אנחנו עוד לא זכינו לראות בביאת משיח צדקנו, בבניין בית מקדשנו, היפלה מהשם דבר, אבא שבשמיים כל כך אנחנו מחכים לו, איך הצלחנו להרגיש את ההרגשה הזו, כאילו שהיא טריה, כאילו שהיא עכשיו, על זה נחמו נחמו עמי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים אותי, גם אני זוכר אתכם. ועדיין לא עבדה תקוותנו. זו הנחמה הגדולה.
טוב, הרב, חלק לא ראית, תודה רבה לך.
תודה רבה, תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
כבוד הרב, יש לך כוח.
ברוך תהיה.
שתי שאלות ברשות הרב. שאלה ראשונה, אני שם קילו קמח, כמה שאני כאילו בטוח אם אני שם סוכר, שאני יכול לברך על זה מזונות, כי פעם אומרים לפי הטעם, וקצת לזה אני אשתבך עם זה, אם הרב יכול להעיר לנו מה לאשכנזים, מה לספרדים. שאלה שנייה קצרה, הרב, אם אני מתפלל בפלאג, ואני עושה קידוש, אם אני יכול כבר לאכול בשרי. תודה.
כן, בבקשה. לשאלה הראשונה, צריך לדעת, אני אענה לשאלה השנייה קודם. מותר לך תחילה לאכול בשר מיד אחרי הקידוש, אין צורך להמתין לשקיעה, אין צורך להמתין שזה יהיה לילה ודאי. כי התוספת מחול על הקודש הופכת את הזמן שמיד אחרי תפילת ערבית מגיע לביתו ויושב לאכול, הופכת את זה להיות כשבת לכל דבר, ומותר לך תחילה לאכול כל מה שהוא רוצה. אין אפילו חומרה לאכול אחרי צאת הכוכבים. יש מי שכתב לאכול כזית פת אחרי צאת הכוכבים, אבל זה לא מעכב. העיקר, תוספת מחול על הקודש, מותר לך תחילה. תזכיר לי מה השאלה הראשונה הייתה?
אם אני שם כאילו כמה חרב,
לגבי
כמה בטוח לספרדים, כן. וכמה לאשכנזים.
אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לכל הדעות, ההלכה כמו שמרן כתב, שכיוון שמרגישים את הטעם של מתיקות או שמן, או אם יש כסיסה שזה יבש, הברכה הופכת להיות מזונות, ואם לא מרגישים את המתיקות, הברכה נשארת המוציא. לכן הגברת צריכה לדעת שהניסיון הוא המלמד. היא שמה כוס אחת על 2 קילו, אז היא יודעת שהיא מרגישה את המתיקות. היא שמה רבע כוס, חצי כוס, היא לא מרגישה את המתיקות. אישה לוקחת מעצמה את הניסיונות, ואז יודעים אם לברך על זה המוציא או בורא מיני מזונות. במצב של ניסיונות, אדם פיקח מביא לביתו, נאמר, פיתות או לחמניות, כדי לדעת באופן ברור שאם טועמים ויוצא כבר שבת, ומהשבת יוצא לנו הטעם מתוק, מאיפה אני אביא כעת לחם? כך הוא הביא רזרבה, שם לעצמו בצד, והיה, אם הטעם נהיה מתוק, הוא לוקח מהלחמניה או מהפיתה, מברך עליה, והופך את הסעודה להיות סעודה של פת. אחרי הכזית הראשונה, אדם יכול לאכול גם מהחלה המתוקה. אחרי הכזית הראשונה, אין הבדל. החלה המתוקה לאשכנזים, אחרי כ55 גרם, שאוכלים את החלה עם כל מיני דברים שאוכלים בסעודה. למשל, אוכלים את הגפילטה, אוכלים כל מיני סלטים, אוכלים כל מיני דברים. כל הדברים האלה שהם נאכלים ביחד עם פת, ואכלנו עם חלה מתוקה, כיוון שאכל יותר מקבצה, חיה בברכת המוציא וברכת המזון. זה נכון לאשכנזים, זה לא נכון לספרדים. לספרדים צריך להקפיד 216 גרם. זו הקביעות סעודה שמרן השולחן ערוך קבע, ואין לנו רשות לשנות מדברי מרן.
הבנתי, הרב, אם אני שם בטוח 3/4 כוס או 0.5 כוס סוכר, זה מספיק לספרדים?
אני לא יודע, עוד הפעם, תלוי באיכות הקמח, תלוי בגודל הבצק, אני לא יכול לדעת.
הבנתי, שח כוח הרב.
ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, תודה רב.
בבקשה לכבות את הרדיו, זה מפריע לנו מאוד.
שלום, תודה רב.
כן, בבקשה.
אני חולה שנקרא בסיכון, יש לי מחלות רקע, וגם גיל מבוגר. רציתי לשאול אם אני חייב ללכת לבית הכנסת, או שאני יכול להישאר בבית בינתיים.
אסור לך ללכת לבית הכנסת. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
עד מתי?
עד מתי? שהקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו. אני גם באותה מצוקה, יחד עם כלל ישראל.
לכאוב את הכאב. אהב לא הולך בית הכנסת?
אני הולך, אני שומר ככל האפשר, עם המסכה, קצת משתדל לשמור מרחק מהאחרים. מה שבידי אני עושה, לזלזל לגמרי אני לא יכול. אבל במצב שכבודו מזכיר, אין לי שום ספק שאסור לך ללכת לבית הכנסת. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אסור להתבלבל. הקדושת חיים לנו עם ישראל היא מעל הכל. פיקוח נפש דוחה הכל. לכן אני לא מתפעל מאותם הצעקנים שצועקים להישאר בבתים. אני לא מתפעל מאותם הצעקנים שמספרים לנו כל מיני סיפורים. אני כן מתפעל על אותם שהם רגישים. ובעוונותינו, אתמול שמענו על שלושה יהודים גדולים שבעוונותינו הרבים הסתלקו לבית עולמם מהמחלה. אז מי יוכל לזלזל? מי יוכל לומר שזה לא לי, שזה לא לנו? לכן להיות חכם ונבון, לא לזלזל, לעשות מה שהרופאים, משרד הבריאות, קובעים עבורנו, ולא לסטות ימין ושמאל.
יש לי בעיה, אני עברתי ניתוח חוט השדרה לפני חודש. אני מתי נברך את הגומל?
כשתרגיש טוב, ואז תרגיש שאתה מסוגל...
כאילו חודש, חודשיים, לא משנה.
אין לזה זמן, כל אדם לפי הטבע שלו. מרגישים טוב, אתה יכול לבוא לבית הכנסת, לעמוד ליד הדלת, ושם לברך את ברכת הגומל, ולשוב מיד לביתך.
כן, שאלה שני רק, היום נוהגים לעשות נכוסין, וחובה, לשבור צלחת, או שזה רק מנהג?
המנהג לשבור צלחת בירוסין, הוא מנהג של האשכנזים. הוא לא מנהג של הספרדים. הספרדים נהגו לשבור כוס בחופה ולא יותר. היום גם האשכנזים שוברים כוס בחופה. ולצערנו רבים רבים לא מבינים וצועקים מזל טוב בשבירת הכוס. ולא מבינים ששבירת הכוס היא זכר לחורבן. כמו שהגמרא מספרת ששבר כוס של 400 זוז כדי שיוריד מעט את ההתלהבות של השמחה שהייתה שם. זאת אומרת שהמטרה שלנו להכניס קצת את הרצינות לסגור את חורבן ירושלים. וזה לא זמן ולא מקום לצעוק מזל טוב.
אין חובה לצעוק ירושלים גם היום, נכון?
נכון, כן.
טוב, תודה רבה וכל טוב.
רפואה שלמה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
נשאר לי כמות של ענבים מהצום, מלפני הצום שקניתי לילדים ולא אכלו, האם מותר לי לשחוט את זה היום בשביל לעשות עם זה קידוש?
כן, בהחלט, למה לא? מה הספק?
פעם שמעתי שצריך שלושה ימים אולי עד שזה יקבל את המתיקות.
אז אספר לך סיפור אם אתה מרשה לי. בהיותי ילד הייתי משתדל לפעמים לעזור להורים, בפרט לאמא. אמא הייתה מטופלת בהרבה ילדים וכל העול של הבית היה עליה. הייתי הולך לשוק, קונה כל מיני דברים שהיא הייתה מבקשת, והייתי רואה בארגז ענבים בלא השדרה שלהם. הייתי יודע שאמא מאוד רוצה את זה, הייתי קונה בלי לשאול. הייתי קונה, זה היה לפעמים 3-4 קילו, הייתי קונה ומביא הביתה. הייתי סוחט את הענבים, שמים את זה במקרר, ואבא היה עושה על זה קידוש והיה מברך אותי. איזה יופי, טוב עשית. הבאת לנו מיץ ענבים כל כך טוב. זאת אומרת, המיץ ענבים בו ביום מועיל. הגמרא אומרת, סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום. מתי סוחט? אם הוא ישחט בשבת, זה לאו דאורייתא, אחד מלמדת מלאכות. אלא מה? מדובר כאן בסחיטה של יום שישי. אפילו שלא עברו עליו 40 יום והוא לא תסס. מותר לך תחילה להקדש עליו וזה נקרא יין לכל דבר. תזכו למצוות. תזכו לעשות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
מדבר משה מחיפה. אתמול, בתענית, עשינו מעניין במנחה גדולה. ואף פעם לא היינו עושים את זה. זאת אומרת, בגלל הקורונה עשינו מעניינים יותר דחופים. אז מישהו העיר לי שלגבי ברכת כהנים, אתנו לא נהגים האשכנזים לעשות ברכת כהנים, אבל אלה שכן נהגים לא יכולים לעשות המנחה גדולה. אבל קצת הסתכלתי במשנה ברורה ולא הבנתי, כי שמה כאילו הבנתי שפעם היו מתפעלים מנחה מוקדם, אבל היום רובם מתפעלים סמוך לשקיעה, אז למה לא עתי להחליפי?
בוא נעשה את הסדר בנושא ברכת כהנים בתפילת המנחה. תתבונן שבכל העדות, ללא יוצא מן הכלל, במנחה של יום הכיפורים אין נשיאות כפיים. יש נשיאות כפיים בשחרית, מוסף ונעילה. הגמרא אומרת, אם תתיר נשיאות כפיים במנחה, יתאו הבריות לעשות בכל מנחה נשיאות כפיים. ובכל מנחה הרי אכלנו, ובאכילה מביאים גם יין, איך אפשר יהיה לעשות את הנשיאות כפיים אחרי שהוא שתה רביעית יין? הרי הנשיאות כפיים היא חלק מהעבודה בבית המקדש, וכשם שהכהנים העובדים אסור היה להם לשתות יין, יין ושחר על תשת בבואכם אל הקודש, כך אותו הדבר, נשיאות כפיים לא יכולה להיות בזמן שהאדם שתה רביעית יין. לכן בכל מנחה, אפילו בתענית, אין נשיאות כפיים. מה שאין כן בתפילת הנעילה, שהיא חריגה, היא סמוכה לשקיעה, פירושו של דבר חצי שעה לפני השקיעה, זה נקרא סמוך, אפשר לעשות נשיאות כפיים. זה שונה, לא יבואו לידי טעות. לכן, גם דברי המשנה ברורה, שהוא כותב שבימינו כולם מתפללים סמוך לשקיעה, מותר לך תחילה לאדם לשאת כפיו בלי יוצא מן הכלל בכל תענית שיש בה את התפילה סמוך לשקיעה. סמוך לאו דווקא שמתחילים את התפילה, את המנחה חצי שעה לפני השקיעה, אלא אפילו אם עומדים בעמידה 35 דקות, 40 דקות לפני השקיעה, ואז כשאני מגיע לנשיאות כפיים, זה כבר בתוך החצי שעה לשקיעה. גם אז מותר לשאת כפיים. בדיעבד, כשם שאם ביום הכיפורים טעה אחד הכהנים, ועלה ונשא כפיו, אין מורידין אותו כדי שלא יוציאו עליו לעז, כך הדין בדיעבד, מי שנמצא בתוך פלג המנחה, ועשו נשיאות כפיים, כמו אתמול ב-6.35, עשו נשיאות כפיים, בדיעבד, זאת לא ברכה לבטלה. אבל לכתחילה מקפידים שזה יהיה בחצי שעה, לא יותר מהחצי שעה. לכן, אין נשיאות כפיים מוקדם. אבל, יש בכל זאת מנהג שאני ראיתי בכמה מקומות, הייתי גם בחוץ לארץ והתפללתי עם אשכנזים בצרפת, או גם באמריקה, ראיתי שעושים נשיאות כפיים גם בצהריים. מצד שני, אני רואה פה בארץ שרבים רבים לא עושים נשיאות כפיים, ספרדים ואשכנזים, אלא אם כן אם זה סמוך לשקיעה. וזו ההלכה הנכונה לכתחילה, לא לעשות נשיאות כפיים, אלא אם כן התפילה סמוכה לשקיעה.
כן, אבל אני, לפי מה שהבנתי במשנה ברורה, אז בזמנם היו מתפעלים מנחה מוקדם. אז בגלל זה, אז לא היה, כאילו החשש של אטילה שלושי, הוא היה אז, אבל היום שמתפעלים כולם סמוך לשקיעה, אז יכול להיות שלהתפעל כן מוקדם זה פחות בעיה.
לא, דברי המשנה ברורה, דברי המשנה ברורה לא שינו את העניין. אני רק הסברתי את המקור מדוע הנושאים כפיים בתפילת המנחה בבוקר, סליחה, במוקדם, במנחה גדולה, עדיין יש להם על מה שישמחו. אבל לומר שזה לכתחילה, ודאי שלא.
בסדר, יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. כן, בבקשה לשיחה הבאה. אין לנו עוד שיחה. ירד מהקו. טוב, אנחנו אם כך נענה לשאלות מהאתר בינתיים. האם מותר להשתמש בשום כלוף שמוכרים בסקיות? כן. אני לא יודע מה זה נקרא כשרות מעודרת, מהניסיון שלי לצערי הרב, כשרות מעודרת לא מקפידים על זה. אבל הסקיות, מה שיש, אלה עם קליפה דקה. מי שרוצה לנסות יכול לראות שכאשר קודשים את השום, בתוך המכשיר שקודשים את השום, נשארת הקליפה הדקה בתוך המכשיר הקוטש שום. זה מראה שיש לו עדיין קליפה. כל האיסור בבצל ושום זה כאשר אין קליפה. אבל כשיש קליפה ולא רק קליפה הדקה, זה בסדר גמור. כן, בבקשה לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום אהב, רציתי לשאול, אני אתמול הכנתי עוגת גבינה, ושמתי את התבנית של העוגת גבינה בתוך תבנית פרווה, שהיא תהיה במקום רשת, התבנית פרווה. השאלה אם אני יכולה להכין בזה חלות.
את מדברת על תבנית בתוך תבנית, נכון?
כן, כן.
התבנית העליונה, התבנית העליונה הייתה חלבית, התבנית התחתונה הייתה פרווה. השאלה הראשונה, כן. קודם כל, האם את ספרדיה או אשכנזיה?
ספרדיה.
ספרדיה. לספרדים אין מקום לשאלה הזו כלל ועיקר. התשובה לאשכנזים. לאשכנזים שיש עניין של חזקת כשרות, חזקת בשרי, חזקת חלבי, זה נקרא כאן במקרה הזה היתר גמור, אין כאן חזקת אפילו. ולמה? בכל מקום שאני מדבר על חזקת, פירושו של דבר שהמאכל עצמו נמצא בתוך התבנית, בתוך הסיר, בתוך המחבת, בתוך התבנית. אז המאכל בלע ממה שבלוע בדופנות התבנית, בדופנות הכלי, וזה עבר כאילו טעם של טעם, נותן טעם בנו שנותן טעם, לתוך המאכל הפרווה. אבל לספרדים אין חזקת בשרי, חזקת חלבי, לאשכנזים יש. במקרה הזה שאת מציירת לנו, יש כאן מתכת שנוגעת במתכת. מתכת לא מעבירה טעם. ואפילו אם שניהם יהיו ביחד, נוגעים זה בזה על גבי האש, לא בתוך התנור, על גבי האש, שניהם יהיו ביחד. סיר בשרי, סיר חלבי, שניהם על מוקדי אש, לכל אחד יש את המוקד שלו. בכל זאת, מותר לך תחילה לשים את שני הסירים שיהיו נושקים זה לזה, אלא אם כן עם סיר אחד פתוח, או שיש ממנו בריחת עדים, שאז יש לחשוש שהרטיבות שנובעת מאחד הסירים, תבעבע, תכניס את הטעמים של שני הסירים זה בתוך זה. אבל כאשר שני הסירים סגורים היטב, מתכת לא מבליעה. ולכן גם לאשכנזים, בציור שהגברת כאן צעירה, שמחבת הייתה בתוך מחבת, סליחה, תבנית בתוך תבנית, התבנית העליונה הייתה חלבית, התחתונה הייתה פרווה, גם לאשכנזים היא נשארת פרווה, מותר מיד להשתמש באותה תבנית להכנת החלות לשבת.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני כהן, ואני בבית כנסת שאני מתפלל, אין כהנים ואין נביאים, אז אני הכהן היחיד. השאלה אם במנחה של שבת מותר לי לצאת מחוץ לבית כנסת לפני אותה ספר תורה, בשביל שיעלו עוד שני ישראלים במקומי.
מותר לך לך תחילה, אתה בעל עין טובה, אתה בעל לב רגיש, ותבוא עליך ברכה. אתה עושה דבר מצוין, אבל אני רוצה רק להעיר, אין צורך שתצא לפני הוצאת ספר תורה. אתה יכול לצאת מיד אחרי שהספר תורה נמצא על התיבה, על הבימה, אתה יכול אז לצאת. שמעת שהתחילו את הברכה אשר בחר בנו, מיד תיכנס ותשמע את כל הקריאה.
תודה רבה לרב.
ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, כבודו דיבר לפני כמה דקות בנוגע לסחיטת עמבים שעושים עליהם חידוש בליל שבת. אולי אפשר כדאי להבהיר יותר שצריך לסמן אותם. יכול להיות שגם השואל הוא הבין את זה, אבל אולי אם הרב יבהיר את זה, כי גם אבא עליו שלום שלכם, הוא כתב מפורש שצריך אחרי הסחיטה לסמנים את הענבים שסחטו אותם, ואז הוא יהיה יין ממש. אבל אם הוא מעורב, וכתוב הוא ריפה, האם אני צודק בזה הרב?
לא, ואני אסביר גם למה.
כן, למה?
מה שאבי מורי כתב זה לגבי המיץ ענבים של צימוקים. הוא לא דיבר על המיץ ענבים שעשה בידיו. אנחנו בלאו הכי מסננים, כי יש הרצנים ויש חתיכות פרי שזה מפריע. אבל גם בלי הסינון יש הבדל בין צימוקים ששרינו במים. שם צריך שלושה ימים שייתן טעם. שם צריך לסנן, להוציא את הצימוקים, כי כל עוד שהצימוקים נמצאים בתוך המים, לא מברכים על זה בורא פרי הגפן, וגם לא עושים קידוש. אז הסינון שאבי מורי כתב, מדבר דווקא לגבי המיץ ענבים שהוצאנו מצימוקים, לא מיין.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן, בבקשה.
הרב, גם דיברת לפני קודם, בנוגע למחלה מתוקה, שהרב אמר שאין הבדיל בין דעת הספרדים לבין האשכנזים. לפי מה שזכור לי, אני יודעתי שמרן אומר אפילו מתיחות קטנה מברכים עליה כבר מזונות, לעומת זה האשכנזים עושים שירגישו יותר את המתיחות. עובדה שהחלה חצי מתוחה, אנחנו הספרדים מברכים עליה מזונות והאשכנזים מברכים עליה המוצא. האם אני צודק בזה הרב?
לא. ואני הסברתי גם של האשכנזים, אם הוא אוכל כמות של יותר מקבצה, וזה לא משנה המתיקות רבה או מעטה, בכל מצב, כיוון שיש הרגשת מתיקות, ברכתה מזונות, ורק אחרי שאכל יותר מקבצה, רק אז הברכה תהיה המוציא, ובתנאי שהוא אוכל את זה ביחד עם דברים שמלפתים בהם את הפת. אם זה דברים שלא מלפתים את הפת, אין ברכת המוציא, אלא אם אכל כמות של 216 גרם. אין שום הבדל.
תודה רבה, כבוד.
תזכו למצוות, כל טוב. כן, אנחנו כעת לשאלות, בעצם נעשה הפסקה, בבקשה. כן.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. כולנו עם כולך.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640, 0523-240-640.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
פסק זמן או מסיבה. יום חשוב או בלי סיבה. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי. ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
לאור קריאת גדולי ישראל, ארגון תכלית מזמין את בני כל הגילאים לישיבת בין הזמנים הגדולה מסביב לשעון. בוחרים שעת לימוד ביממה במה שליבו חפץ ונכנסים להגרלות על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים.
ארגון תכלית, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תכלית, כוכבית 6031.
ארגון תכלית.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כולנו עם כולך.
כן, כדרכנו לשאלות מהאתר. יצאתי מבידוד ארוך ואמרו לי שבכל בתי הכנסת אף אחד לא שומר על ההנחיות, ויש מעל 20 מתפללים בכל מניין ואין הקפדה על מסכות. הם אומרים שאי אפשר לעקוף את זה. אמנם נכון, אבל מה אני אמור לעשות עכשיו? אדם שיצא מבידוד צריך להיזהר כפל כפליים מכל היתר. ואפילו מי שהיה חולה חושב שהוא כבר מחוסן, הוא טועה. הרופאים אומרים שהיום מתברר שגם מי שהיה חולה ועברי עדיין הוא נגוע ועדיין הוא יכול לחלות שוב. לכן לברוח ממקומות כאלה שלא מקפידים. יש שני דברים חשובים להקפיד בהם, המסכה והשמירת מרחק. ברגע שבבית הכנסת יש כיסא יושבים, כיסא לא יושבים, שמים כולם מסכה על האף ועל הפנים ועל הפה, הרי זה מצוין. אם לא, עוזבים את בית הכנסת הזה, או הולכים למקום אחר, או מתפללים מחוץ לכותלי בית הכנסת באוויר הפתוח. מי שיוצא מחוץ לכותלי בית הכנסת, הוא לא נקרא פורש מהציבור. מי ששומר על נפשו הוא אדם משובח, אדם דעתן, וראוי לעודד כמה שיותר, לברוח ממקומות של אנשים פושעים. אין לי הגדרה אחרת. פושעים. מילא אולי הוא על עצמו חושב שהוא מספיק גיבור וחזק, אבל למה הוא לא חושש על האחרים? והרי די בקמצוץ קטן של הנגיף כדי להרוג אנשים בוגרים יותר. לכן אני קורא לזה בשם פושעים, כי הם אולי לא חסים על עצמם, וגם זה אסור, אבל למה שלא יחוסו על אחרים? לכן צריך להקפיד בזה מאוד, ולפעמים צריך לבזות אדם, יהיה נכבד ככל שיהיה, אם הוא לא שומר על ההנחיות. ולכן אין שום סיבה להתפלל במקום כזה שהציבור לא ממושמע, וצריך לברוח ממקום כזה. הזמנו כרוב מגידול מבוקר בסופר. בטעות שלחו לנו כרוב רגיל ואמרו לנו להשאיר אותו אצלנו. האם מותר לזרוק אותו או שיש בו בל תשחית? אפשר להכשיר אותו, אבל לא לאכילה כמו שעושים בדרך כלל בכרוב מגידול מבוקר, מחסלת, אלא לקחת אותו לפרק עלים עלים, קודם כל לשים אותו במקרר, במקפיא, למשך שעתיים שלוש, מורידים את העלה הראשון, ואז מפרקים אותו אחרי שהרתחנו אותו בתוך מים, מפרקים אותו עלה עלה, ורואים, אפשר לעשות מזה ממולאים, אפשר לעשות מזה תבשילים, אפשר לעשות מזה כבושים, אפשר לעשות כל מיני דברים. לזרוק זה לא פתרון. האם מותר לאכול בתשעת הימים מרק שיש בו אבקת מרק? למדנו שזה אסור. אבקת מרק דינה כמו מרק. תבשיל של בשר, ההלכה היא שצריך להימנע, אף על פי שמדברי מרן השולחן ערוך משמע שמותר, אבל ההלכה היא שצריך להימנע. האם מותר לשבת בתשעה באב או באבלות על ספסל או שרפרף שאינו גבוה שלושה תפחים? כן. אבל היום אני ראיתי כיסאות, אתמול ראיתי כיסאות קטנים, שרפרפים, ולפי מה שהיה נראה לי במראית העין, זה היה נראה יותר מ-24 סנטים. היום בבוקר נתתי את הכיסא הזה למישהו שיש לו את המדידה המדויקת, הוא מדד וראה שזה בדיוק 24 סנטימטר. 24 סנטימטר זה לא טוב. קצת פחות מ-24 סנטימטר זה טוב. לכן עד 24 סנטימטר אני אומר לבוד, והוא נראה כאילו יושב על הקרקע. יותר מ-24 סנטימטר זה כבר נקרא גבוה יותר. מדברי הגמרא בעירובין מובן ששלושה תפחים דינם כיותר משלושה תפחים. ולכן לכתחילה צריך להימנע. ממתי מותר לשמוע מוזיקה? החל ממוצאי שבת. היום צריך להימנע. שני דברים הם זכר לחורבן, אכילת בשר ושמיעת מוזיקה. לגבי שמיעת מוזיקה, זו כולה גדולה שמותר לשמוע כל השנה, לכן די לנו שמקלים כל השנה. להוסיף גם ביום יוד באב זה ודאי שלא. כשמתפללים בחצר בית הכנסת, ויש רחבה מעט מוגבהת, האם האנשים שעומדים על הרחבה ומחוץ מצטרפים למניין? כל זמן שאין הגבהה של יותר מ-24 סנטימטר, כל השטח נקרא שטח אחד ומצטרפים, כמובן כשאין מחיצה. אם אין מחיצה, אפשר לכתחילה להצטרף. אם ההגבהה יותר מ-24 סנטימטר, שזה בדרך כלל לא מצוי, אלא אם כן יש מדרגות, בדיעבד אפשר להצטרף כיוון שאין מחיצה. אם יש מחיצה, אחרי המחיצה מי שעומד אינו מצטרף למניין. מה גדר אישה מטופלת בילדים לעניין לפתור אותה מתפילה? אני לא מכיר פתור מתפילה. אני מכיר מצב שאישה חייבת פעם אחת ביום בתפילה. וזה לא משנה אם זה מטופלת בילדים או לא מטופלת, חייבת להתפלל פעם אחת ביום. איך אישה מתפללת כפי הדין, החובה של אישה להתפלל ברכות השחר, שמה ישראל והעמידה. היא פטורה מקריאת שמה בזמנה, אבל היא קוראה את הקריאת שמה כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. לכן, קריאת שמה והעמידה בשחרית מנחה וערבית, ואין צורך ביותר. זה לוקח מקסימום רבע שעה, 20 דקות. אישה יכולה למצוא לעצמה את הרבע שעה, 20 דקות האלה, כדי להתפלל פעם אחת ביום. אישה שרוצה להחמיר על עצמה, אז יש הבדל בין מטופלת בילדים ללא. אישה שמשקיעה יותר בתפילה ומזניחה את הבית, היא פושעת, היא עושה איסור גמור, היא מחמירה במקום שצריך להקל ומקלה במקום שצריך להחמיר. לכן שתטפל קודם כל בעיקר הבית, שהרי היא נקראת עקרת בית. עליה הבית נשען, ואם היא מזניחה, הבית מזולזל, הבית מוזנח, ולכן כדאי מאוד ללמד שאישה שרוצה להחמיר על עצמה, קודם כל שתראה שהבית מושלם, לאחר מכן שתתפנה ותתפלל. אם היא יודעת להתארגן בזריזות ויכולה גם וגם, תבוא עליה ברכה. היא לא יכולה שתתפלל פעם אחת ביום ולא תחמיר על עצמה חומרות מיותרות. מה עושים אם שכחנו לומר נחם? נחם לספרדים נאמר בשלוש התפילות, כי זה נקרא מעין המאורע, ערבית שחרית ומנחה. לאשכנזים אומרים במנחה בלבד. אמירת נחם היא מעין המאורע, ולכן טעה ולא אמר בברכת תשכון בבניין ירושלים, יכול להשלים במקום האמירה של יעלה ויבוא. דהיינו, ותאי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, אומר שם את הנחם ומסיים, ואתה ברחמך הרבים, או ותחזנה עינינו, כל אחד כפי מנהגו, להשלים את מה שהחסיר. טעה ולא אמר שם, סיים את ברכת המחזיר שכינתו לציון, ועוד לא המשיך מודים, יכול לומר שם, בין המחזיר שכינתו למודים. טעה והתחיל מודים, רשאי לומר רק אחרי יהיו לרצון עם רפי הראשונה לפני אלוהי ניצור. אנחנו מבולבלים. אמרו בשם מרן שמותר לשמוע מוזיקה מאתמול בלילה. לא נכון. בשם אבי מורי מספרים הרבה הרבה סיפורים. גם תלמידי חכמים גדולים מצטטים בשם אבי מורי דברים לא נכונים שהם שמעו מאיזה חזן, מאיזה שדרן. אבי מורי אינו הייתה פקוחה למנוע את האנשים מלשמוע בכל מיני רשתות שמטפטפים ערס של כפירה, ערס של זלזול בתלמידי חכמים, ערס של כל היקר והקדוש לנו. כדי למנוע אותם קמו אז ערוצי הקודש, קמו היום ברוך השם רדיו כל חי הראשון, ואחריו מחרים החזיקים, הן דרך האינטרנט והן דרך הרדיו, השידורים הרגילים, תבוא עליהם ברכה טוב, שהם עושים כפי ההלכה. ההלכה היום ברורה כשמש. בזמנו אני הייתי משדר באחת התחנות שהיו פיראטיות, והפסקתי לשדר כתוצאה מזה שהם בלבלו את קהל המאזינים. ציטטו בשם אבי מורי כאילו שמותר בכל ערב שבת לשמוע מוזיקה, כאילו שמותר בכל מוצאי שבת לשמוע מוזיקה. שקר, לא היה ולא נברא. אבי מורי התיר אך ורק למקום כזה שיש התכנות שאולי מישהו יעבור לשמוע רשת שהיא לא טובה, שאין בה תורה ויראת שמיים, לכן התיר כדי שימשוך את ליבם בהשמעת המוזיקה. אבל כך לאדם רגיל, יהודי ירא שמיים, אין שום מקום להקל. אני מצטער על כל מיני תלמידי חכמים שנופלים ברשת של כל מיני חזנים שאין להם הבנה בהלכה, ולכן לא להישמע לדברים כאלה שאין להם יסוד. האם מותר? אמרתי כבר, כן. אני גר בקומה עשירית ויש מעלית שבת. קשה לעלות גם עם הפסקות בין הקומות. אין שם חלונות, הכל סגור ואטום. האם אפשר להקל לעלות במעלית שבת? יש לזה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אני לא יודע אם היא ישימה, לעבור דירה. תשובה העיקרית, בדעבד, אפשר להקל. להקל בעיקר לעלות. לרדת קשה מאוד להקל. המשיכה של הכוח השמלי בירידה היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר מכפידה ומזרימה זרם חזק לעומת העלייה. בעלייה יש פחות כוח חשמלי. האם מותר לשטוף את הבית בתשעה באב לאחר חצות היום? כן, למי שיש כוח. פעם היו עושים את זה כדי להכניס את היראת שמיים, את המחשבה שהנה הנה משיח בא. הנשים לא היו מלומדות, וכיוון שלא היו מלומדות, היו מכניסים בהם את היראת שמיים, על ידי, את האמונה במשיח, על ידי המחשבה הזו, שאולי אם אני יכול לעשות את את השטיפת הבית, זה יכניס אמונה שהנה המשיח נולד. אבל זה לא נכון בימינו, שנשים שלנו ברוך השם חכמניות, מלומדות, פעמים הרבה אפילו יותר מהגברים בכמות גדולה מאוד, אז למה צריך להטריח אותם? אם הגבר לא יכול לזוז, למה שהאישה תוכל לזוז? אין שום סיבה לשטוף את הבית אחרי חצות. כשאין כהן בבית הכנסת, האם מותר להעלות לוי לעליית ראשון? כן. אין שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים, לוי יכול לעלות ראשון. האיסור הוא רק לא לעלות שני, שאם הלוי יעלה שני, הישראל שעלה ראשון יעלו אותו לכהונה על פיו, וכדי שלא יעלו את הראשון לכהונה שלא כדין, לכן הלוי לא עולה שני. אבל ראשון הוא יכול וגם שלישי הוא יכול, במקרה זה לישראל עולה שני ושלישי עולה גם ישראל, העיקר שלא יעלו לכהונה את מי שלא ראוי. לצערי אני מתפלל בבית כנסת שלא מקפידים על מסכות על פי הנדרש, כולל הגבאים. האם אני מתפלל, אם אני מתפלל בחצר בית הכנסת, יחשב כפורש מהציבור? לא. ואתה עושה טוב מאוד שאתה לא נכנס לבית כנסת שכזה, לברוח, ואם יש בית כנסת אחר בסביבה, עדיף יותר ללכת לבית כנסת אחר. מה מברכים על חלות לחמניות קטנות שיש בפנים קוביית שוקולד? הלחמנייה נעשית מבצק של חלות רגילות. אם הקוביית שוקולד קטנה, והיא נועדה להתאים את הלחמנייה, ברכתה נשארת המוציא, כמו שגם ממרח של שוקולד, שמורחים על הפרוסה, לא הופך את הלחם להיות מזונות, כך גם קוביית שוקולד לא תהפוך את זה להיות מזונות, זה דבר שמלפטים בו את הפת. אבל כאשר הקובייה גדולה, וזה נאכל בטעם מיוחד, כאן צריך לבדוק, לראות עד כמה הקובייה חשובה בעיניו, או שהלחם חשוב בעיניו. ולכן צריך לדעת מה לברך, אם זה המוציא או מזונות. בדרך כלל זה המוציא. האם אפשר לאכול מאכל? כן, חזר על עצמו. האם אומרים ברכת כהנים בשחרית של תשעה באב? ברכת כהנים אומרים גם בשחרית וגם במנחה, אין הבדל, יש עדות גם בקרב הספרדים וגם בקרב האשכנזים, שלא נושאים כפיים בשחרית, שאז עדיין נמצאים באבל, וכשם שאבל אינו נושא כפיו כשהוא כהן, כך גם אנחנו בבוקר לא נעשה נשיאות כפיים. ההלכה לא כך, ההלכה יש אפשרות לעשות נשיאות כפיים במנחה כרגיל, בשחרית כרגיל. אין שום הבדל בין שחרית למנחה, מותר לעשות נשיאות כפיים גם בשחרית. יש הבדל גדול בין אבלות חדשה לאבלות ישנה. אנחנו היום נמצאים באבלות ישנה, ולכן עושים נשיאות כפיים כרגיל. בבניין שלנו יש כמה משפחות שעושים מניין מעל מה שמותר ומביאים גם אנשים לא מהבניין, האם צריך לדווח למשטרה? לא, אין צורך לדווח, פשוט לא מצטרפים עליהם. אנחנו לא שוטרים של אף אחד, לא אמורים להיות מסדרים את כל העולם, נדאג לעצמנו. להיכנס למקום שכזה צריך לברוח כמתחווה קשת. אמרתי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כל אדם ירא שמיים, נזהר מאוד מאוד, בפרט בתקופה הזו, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה אותנו דחויים, יראה אותנו מצטערים, לא לחפש כל מיני פתרונות שהם לא נכונים, גם על פי הרפואה וגם על פי ההלכה. אני מתפלל במניין אשכנזי, בשנה של אבא, הם אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח, כן להצטרף איתם. לומר קדיש אחרי עלינו לשבח, בפרט אם אומר יחד איתם את מזמור. אם לא אומר מזמור, אז יימנע. די לו באמירת קדיש יש למה וקדיש על ישראל. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי המפיק החרוץ שלנו, לישי נוימן, ששניהם יזכו לחופה בקרוב מתוך נחת ושמחה בהקמת בית נאמן בישראל באושר ובריאות. שבת שלום.
בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי מהשם יחליפו כוי, אך בין הזמנים כל...